מנחות דף כ"ט, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה. מה היה הגובה של המנורה? אומרת הגמרא, אמר רב, גובהה של מנורה 9 טפחים. 9 טפחים במידות שלנו היום זה בין 72 סנטים ל-86 סנטים בערך. גובה כזה זה ממש לא גבוה. אומרת הגמרא, מה זה היה כל הגובה של המנורה? למה זה לא יכול להיות? הייתי ואי רב שימי ברכיה לרב, אבן הייתה לפני המנורה ובה 3 מדרגות שעליה הכהן עומד ומיטיב את הנרות. לפני המנורה היו 3 מדרגות שהכהן היה צריך לעלות עליהם כדי להיטיב את הנרות. אם מדובר פה על 80 סנטימטר בערך של גובה, כל אחד מבין שאין שום צורך לעלות על מדרגות, אפילו לאדם שהוא לא גבוה. אז איך ייתכן כדבר הזה שהמנורה הייתה רק 9 טפחים ועוד עשו לה 3 מדרגות לעלות? אמר לי, שימי את? אתה שימי? כזה שאלה אתה שואל? קיקה אמינה, 9 טפחים, התכוונתי משפת קנים ולמעלה, מאיפה שמתחילים הקנים של הנרות, שזה מחצי המנורה ומעלה, אבל משם ומטה יש עוד 9 טפחים, ביחד זה יוצא 18 טפחים. כתיב, אומרת הגמרא, והפרח והנרות והמלקחיים זהב היא של המנורה. מכלות זהב, מהי מכלות זהב? מה הכוונה? אמר רב עמי שקילתו לכל זהב סגור של שלמה. שלמה המלך, בשביל לעשות את המנורה, הוא הוציא את כל הזהב סגור שהיה לו באוצרות, ומהם הוא עשה את המנורה. על המנורה כל הזהב שלו נגמר. מה זה זהב סגור דרך אגב? במסכת יומא, דף ממהי, זה מתחיל בדף ממדלת עמוד ב', מובאים 7 סוגי זהב שיש בעולם. אחד מהם זה נקרא זהב סגור, על שם זה שכשמוציאים את הזהב הזה לשוק בשביל למכור, כל החנויות המתחרות שמוכרים זהב פחות ממנו סוגרים, אף אחד לא יבוא לקנות אצלהם עכשיו אם יש פה להשיג זהב הרבה יותר משובח שנקרא זהב סגור. בכל אופן, שלמה המלך הוציא מהאוצרות שלו את כל הסוג המשובח הזה של הזהב בשביל לייצר מזה את המנורות. את המנורות אמרנו, תכף נראה למה זה לשון רבים. וכן, דאמר רב יהודה, אמר רב, 10 מנורות עשה שלמה המלך. איפה הוא העמיד אותם? אז יש 2 דעות במסכת שקלים, הרי זה צריך לעמוד בצד דרום. בכל אופן, הוא עשה 10 מנורות. וכל אחת ואחת הביא לה משקל של 1,000 כיכר זהב, שזה הרבה מאוד. והכניסו 1,000 פעמים לכור היתוך, בשביל להוציא ממנו את כל הסיגים, והעמידו על כיכר אחד, 1,000 כיכר, כשצרפו אותו בכבשן, הוא הפך להיות כיכר אחד, על פית אחת. שואלת הגמרא, איני? והכתיב, כאן למעשה השיטה מקובצת, מביא שלא גורסים את החלק הזה של הפסוק, ככה גם כן נראה מרשי, אז אנחנו נעבור לשתי שורות אחר כך. אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה, וזה היה אחרי שהוא גמר לייצר ולבנות את בית המקדש. נו, אז רואים שגם אחרי שהוא בנה את המנורה לא נגמר לו כל הזהב. עונה הגמרא, זהב סגור כאמרינן. אז ודאי שעוד היה הרבה זהב לשלמה המלך, משש הסוגי זהב האחרים. זהב סגור, הכל הוא הוציא על המנורות. שואלת הגמרא, הוא מחיסר כולהי? מה באמת כשצורפים זהב יכול להיות שזה יהיה 1,000 פעמים? זאת אומרת, אחרי שצורפים אותו 1,000 פעמים הוא יהיה על פית אחת, זאת אומרת על כל פעם ירד ממנו כיכר, איך יכול להיות דבר כזה? והתניה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר מעשה, והייתה מנורת בית המקדש יתרה במשקל שלה על המנורה של משה רבינו בדינר זהב של מקום של, בסוג של דינר זהב, קור דה קיני. ואז אמרו, זה לא יכול להיות שזה יהיה קצת, שוקל קצת יותר, אז צרפו את המנורה קצת בכבשן כדי שיתקטן יותר וייצא ממנו הסיגים, שזה התערובת של המתכות או של הדברים האחרים שהם לא למעשה זהב טהור לגמרי. ויכניסוה 80 פעמים לקור, לקור של הצורפת הזהב, ובסוף הצליחו להוריד את אותו דינר בשביל להעמיד את המנורה של שלמה המלך, שזה בדיוק באותו משקל של המנורה של משה רבינו, ימידו על כיכר. אז אם כן, מה רואים מכאן? שזה לא שכל פעם שצורפים זהב יורד ממנו כיכר שלם, כמו שאמרנו ששלמה המלך לקח 1,000 כיכר וצרף צרף 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 אותו עד שהוא הפך להיות כיכר אחד אחרי 1,000 פעמים, זאת אומרת שכל פעם ירד כיכר אחד. פה אנחנו רואים שב-80 פעם רק ירד דינר אחד. אומרת הגמרא, כיוון דקאי קאי, אחרי שצרפו אותו כל כך הרבה, כבר עמד והוא כל כך נקי וצרוף, אז באמת אחרי 80 פעם אפשר בקושי להוריד דינר אחד. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה היא דכתיב על המנורה הטהורה? אם היא טהורה, היא טהורה, ואם נגע במישהו טמא, אז היא טמאה. למה צריך להדגיש דווקא שהמנורה היא טהורה? הגמרא, שירדו מעשיה והראו את המעשים איך לייצר את המנורה, ממקום טהרה, מהשמיים, הראו איך לייצר את המנורה. שואלת הגמרא אלא מעטה, לשולחן הטהור, גם תגיד שירדו מעשיה ממקום טהור? זה הרי לא נכון, אלא מה תגיד? טהור מכלל שהוא טמא, שהוא מקבל טומאה, אז לכם למדים אותך שהשולחן כרגע הוא טהור. בשביל שדבר יהיה טהור, צריך שתהיה לו את האפשרות בכלל להיות טמא. אומרים על איזה צדיק שהאדם הזה הוא איש טהור. על מלאך אין מה להגיד שהוא טהור, כי הרי לא יכול בכלל להיות טמא. חוכמה של יהודי שיש לו חלילה את האפשרות להיות טמא, והוא בוחר להיות טהור. אותו דבר גם לגבי השולחן. מה פירוש הוא טהור? הוא יכול להתאמה, הוא כבר מקבל תומה, הוא נחשב כלי, ובכל זאת הוא טהור. טוב, שואלת הגמרא, אלא מה אתה רואה? טוב, אז אם כן, אותו דבר גם לגבי המנורה. אפשר להגיד שהמנורה הטהורה, זה שקוראים לה טהורה, זה בגלל שהיא יכולה לקבל תומה, כי היא נחשבת כלי. אז למה, מאיפה אתה מוכיח שירדו מעשיה ממקום טהור, שלימדו משמיים איך לייצר את המנורה? אומרת הגמרא, בישלמה הטעם, לגבי השולחן, צריך לחדש שהוא מקבל תומה. מה צריך לחדש בשולחן שהוא מקבל תומה? הוא הרי כלי. כדאמר ריש לקיש. כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש. מה ידכתיב על השולחן הטהור? רוצים להדגיש לנו מכלל שהוא טמא, שהוא מקבל תומה. שאלת השאלה, הרי כלי עץ העשוי לנחת הוא. הוא כלי שאמור לנוח, הוא אמור לעמוד מקום אחד. בכל כלי עץ העשוי לנחת, אינו מקבל תומה. הרי לומדים שבשביל שדבר יקבל תומה הוא צריך להיות דומה למה שהתורה מפרטת שם. אחד מהדברים זה למשל סק. לומדים מזה, כמו שסק, אתה יכול להרים אותו כשהוא ריק, בשביל לקחת אותו ליריד למשל ולמלות בו מוצרים, ואתה יכול, אחרי שיש לך את המוצרים בתוך הסק, אתה מרים אותו גם כשהוא מלא. הוא מטלטל, כמו שהחזל קוראים לזה, מלא וריקן, גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריק. אבל לעומת זאת, כלי שמיועד לנוח ולעמוד מקום אחד, אולי כשהוא ריק אפשר לטלטל אותו ממקום למקום, אבל כשהוא מלא לא מטלטלים אותו, אז הוא לא מקבל גם תומה כי הוא לא דומה לסק. אז אם כן, השולחן לכאורה עמד מקום אחד כל הזמן, בצפון של ההיכל, אז איך הוא באמת מקבל תומה? הוא הרי לא כלי שמטלטל מלא וריקן, הוא כלי שעשוי הרי לנחת. אומרת הגמרא, כל כלי עץ עשוי לנחת הרי לא מקבל תומה, אלא למה באמת הוא מקבל תומה? מלמד שכשמגיע חג, חג הסוכות, חג הפסח, חג השבועות, עם ישראל היו עולים לרגל, ואז הכהנים היו באים להראות להם כמה אתם חביבים בעיני השם, בעיני בורא עולם. היו מוציאים את השולחן, למה רק את השולחן? היו מראים להם, אתם רואים פה את הלחם שיש על השולחן? נכון, עדיין זה טרי, ריח של קונדטוריה, תאווה לעיניים. אתם יודעים אם לפני כמה זמן הלחם הזה כבר? הוא עומד פה כבר משבת שעברה, ועד שבת הבאה הוא נשאר טרי כאילו עכשיו הניחו אותו שם. וזה נס גדול שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו בזכות זה שהוא אוהב אותנו, הוא מחבב אותנו. וכך היו מראים לעם ישראל את השולחן עם הנס הגדול שתמון בו. היו מגביעים אותו, את השולחן, לעולי רגלים כדי להראות להם. ומראים להם לחם הפנים ואומרים להם, ראו! ראו חיבתכם לפני המקום. מה חיבתכם? איפה רואים את החביבות של עם ישראל בלחם הפנים? כדי רבי יהושע בן לוי, ואמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים, נס גדול. מה זה היה? כסילוקו סילוקו כסידורו, כשהיו באים לפנות אותו אחרי שבוע שלם שהוא עמד, איך שקוראים לזה, על המדפים, זה לא היה מדפים, כן? אבל זה עמד שם על השולחן אחרי שבוע שלם, זה היה טרי, כאילו עכשיו הניחו את זה, והוא עדיין היה חם מהתנור. סילוקו כסידורו, שנאמר לסום לחם חום, ביום מלקחו, כשלוקחים את הלחם אחרי שבוע, עדיין היה חם, טרי. אז אם כן, מה יוצא מכאן? הלחם, שהשולחן באמת כן היה מקבל טומאה, לכן מדגישים לנו על השולחן הטהור, הוא מקבל טומאה, למה? הרי הוא מטלטל, הוא הרי עשוי לנחת, התשובה היא כן, שלוש פעמים בשנה היו מטלטלים אותו בשביל להראות לכולם את החביבות שלהם בעיני בורא עולם, אז אם כן יוצא שהשולחן היה מיועד לטלטל אותו גם כשהוא מלא, לכן הוא כן מקבל טומאה, והתורה אומרת על השולחן הטהור כדי ללמד אותנו שהוא מקבל טומאה. כל זה דווקא לגבי השולחן, צריך לחדש לנו באמת שהוא מקבל טומאה. אלא אחה לגבי המנורה, תאורה מכלל שהיא טמאה, פשיטה, פשוט שהיא יכולה לקבל טומאה. כלי מתכות נינו, וכלי מתכות מקבלים טומאה, אז ברור שהמנורה מקבלת טומאה. אלא שירדו מעשיה ממקום טהרה. בא ללמד אותנו באמת שלימדו את משה רבנו איך לעשות את המנורה ממקום טהרה מהשמיים. תניה אומרת הגמרא, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, ארון של אש ושולחן של אש ומנורה של אש, שלושת אלה ירדו מן השמיים וראה משה ועשה כמותם, שנאמר וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר. שואלת הגמרא, אלא מעתה והקמות את המשכן כמשפטו אשר הוראת בהר, מה תגיד? אחא נמי, שזה הכוונה שהראו למשה את המשכן, אבל זה לא כתוב בחז"ל, אין לנו מסורת שמשה רבנו באמת ראה משמיים איך שהיה עשוי המשכן. אז אולי גם לגבי שלושת הכלים האלה, אין לנו למעשה הוכחה מהפסוק שמשה רבנו ירד לו צורה שלהם, של הכלים האלה מן השמיים, ואז הוא עשה כדוגמת אותם כלים. עונה הגמרא, יש הבדל בין המשכן לבין שלושת הכלים שהזכרנו. אחא כתיב כמשפטו, פה לגבי המשכן כתוב כמשפטו, זה הכוונה, המשפטים, ההלכות של, של המשכן, לימדו אותו מן השמיים, את משה רבנו, איך לעשות את המשכן. אבל האתם כתיב בתבניתם, שם לגבי שאר הכלים כתוב בתבניתם, את הצורה שלהם הראו למשה רבנו, כי ירד הצורה שלהם מאש, ומשה רבנו ילמד איך לייצר אותה. ספר את הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, המלאך גבריאל, מתי שבאו לבנות את המשכן ואת הכלים, היה חגור כמין פסיקיה היה, והוא בא והראה לו למשה רבנו מעשה המנורה, מעשה מנורה, דכתיב, וזה מעשה המנורה. הוא היה לבוש בפסיקיה, הכוונה בחגורה, כמו שהאומנים המקצועיים היו לובשים אז, כדי שהחגורה תרים להם קצת את החלוק, כדי שהעבודה שלהם תהיה יותר מוצלחת, שלא יהיו נגררים בגדיהם, רש"י אומר. בכל אופן, הוא הראה למשה רבנו את מעשה המנורה, המלאך גבריאל. תנא דבי רבי ישמעאל, שלושה דברים היו קשים לו למשה, איך עושים אותם? עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו. ואלו הן, מנורה, איך עושים את המנורה? וראש חודש, איך צריך להיראות המולד הלבנה, איך הצורה של הלבנה צריכה להיות כדי שנקבע ראש חודש. הדבר השלישי הוא שרצים, שרי שמונה שרצים, סוגי שרצים שמקבלים טומאה כשהם מתים, זאת אומרת יותר נכון שהם טמאים כשהם מתים. התורה קוראת את השמות שלהם, אבל כדי לצרף בין השם לבין השרץ האמיתי בפועל, צריך לראות. אומרים לך למשל שאכבר הוא אחד מהשרצים הטמאים, אז היום אנחנו יודעים מה זה אכבר. אכבר אנחנו מקווים לא לראות, כן? אבל על כל פנים יודעים מה זה. אבל יש שם כל מיני סוגי שרצים, כל מיני שמות, ועד היום האמת יש בין המפרשים מחלוקת מה בדיוק המשמעות של כל אחד מהשמות שכתובים על השרצים האלה. אז לכן הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו כל שרץ ושרץ מתוך אותם שמונה שרצים, להגיד לו אלה טמאים כשהם מתים, והשרצים האחרים טהורים כשהם מתים. אז זה למעשה הדבר השלישי שהוא הראה. מנורה דכתיב, הקדוש ברוך הוא אומר, וזה, הוא הראה לו עם האצבע, וזה מעשה המנורה. ראש חודש דכתיב, החודש הזה, לכם ראש חודשים, שרצים דכתיב, וזה לכם הטמא. ויש אומרים, אף הלכות שחיטה. איפה המקום שצריך לשחוט את הבהמות, את העופות? זאת אומרת, צריך להיזהר שזה לא יהיה מדי, בעצם מדי למעלה, למטה מדי, בדיוק באיזה מקום אפשר לשחוט, זה גם כן הרע הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. שנאמר, וזה אשר תעשה, התחילה של העשייה זה השחיטה, זה אשר תעשה על המזבח, הוא הראה לו איך שוחטים באיזה מקום. למדנו במשנה, שתי פרשיות שבמזוזה מעקבות זו את זו, ואפילו כתב אחד, היינו אפילו עוד אחת, מהכוון, שואת הגמרא פשיטה, הרי כתוב וכתב תם, אתה צריך שיהיה כתיבה שלמה, אז אפילו עוד אחת מעכבת זה פשוט, מה בכלל צריך לכתוב את זה במשנה? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, לא נצריך אלא לקוצה של יוד, רש"י לומד שזה הרגל הימנית של היוד, ללמד אותנו שהיא מעכבת. שואלת הגמרא, והענה מפשיטה, מה, ברור, אם צריך קוץ ביוד, אז בלי הקוץ הזה, זה פסול. אומרת הגמרא, אלא לכדי אידך, דרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, כל אות שאין גביל מוקף לה מארבע רוחותיה פסולה. כשכותבים אות צריך שבכל ארבע צדדים יהיה קלף, לא לחבר אותיות אחד לשני. בלשון של הסופרים הרבה משתמשים מוקף גביל, מוקף גביל, הכוונה שאותיות לא ייגעו אחד בשני, אלא שמסביב כל האות יהיה קלף. אומרת הגמרא, אמר רב אשיין בר נדבך משמי דרב יהודה, אם ניקב תוכו של ה', הכוונה ניקב הרגל השמאלית של ההי ונהיה חור ממש בקלף, כאשר אבל אם ניקב ירחו, דיינו הרגל הימנית של ההי, פסול. אמר רבי זרע, לדידי מפאר שלי מיני דרב הונא, ורב יעקב אמר לדידי מפאר שלי מיני דרב יהודה. על כל פנים, מה ההלכה? ניקב תוכו של ההי כאשר אם ניקב הרגל השמאלית של ההי, דיינו, הרי ב-A יש ד' ועוד כזה מין פס, בצד שמאל. אותו פס, כמה השיעור שלו? אין לו שיעור, אפילו אם זה ממש קצת, ממש פס קטן, זה כבר קשר. ואם ניקב, נהיה נקב, שהקלף עם הדיו נחסר, אבל עדיין נשאר קצת מהדיו, כתוב על קלף, זה כבר כשר. ירחו, אז תלוי. אם נשתייר בו כשיעור עוד קטנה, כשר. זאת אומרת, הרגל הימנית של ההי, אז ככה, אם יש בו ממש קצת שהוא יורד למטה, אפילו כשיעור עוד קטנה ממש, אז כבר זה כשר. אבל ואם לאו, פסול. אבל אם זה ממש נחסר שאין אפילו כשיעור עוד קטנה ברגל הימנית, זה פסול. מספרת הגמרא, אגרה, זה היה השם של האדם, חמוה דרבי אבא, הוא היה חמיב, השבר של רבי אבא. הפסיקי לה להיקרא דהי דהעם, נפסיקה לו בתפילין הרגל של ה-A של המילה העם. כן, שם כתוב הפסוק אומר, ויומר משה אל העם, זכור את היום הזה. אז המילה העם, ה-A שם, נפסקה לו שם הרגל. בניקווה, דיינו ביחד עם הקלף אפילו. עתה לקמי דרבי אבא, אמר לי, תלוי, זה מדובר כמובן ברגל הימנית, אם משתייר בו כשיעור עוד קטנה כשר, ואם לאו פסול, דיינו, אם הרגל שנשארה, תלויה לגג של ההי בצד ימין, עדיין היא בשיעור של עוד קטנה, אז זה כשר התפילין, ואם לא, זה פסול. מספרת הגמרא, רמי בר תמרי, דהו חמוה דרמי בר דקולי, הוא היה חמיב של רמי בר דקולי. איפסיקה עלי קראי דבב, דויהרוג, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים. אז נפסק לו שם אהבב. בנקב, ממש, עם הקלף. אתה לקמי דרבי זרע, מה אומר הרב? התפילין קשרות או פסולות? אמר לי, לך תביא ילד. זילייטה ינוקה. דלא חכים ולא טיפש. שהוא לא חכם ולא טיפש. וכזה ילד תביא לי. אי קרא לי ויהרוג. אם הוא רואה שזה וו באמת והוא קורא פה ויהרוג, אז זה יהיה כשר. אי לא? אבל אם הוא קורא את זה עם וו, הוא קורא את הוו הזה, הוא קורא את זה בתור יוד, אז יהרג הוא. שתי יודים זה מלשון יהרג חלילה, ופסול. כאילו אומר, ויהרג חלילה, זה לא יכול להיות דבר כזה. אז כמובן שאז התפילין יהיה פסול. רש"י מסביר, למה באמת צריך להביא פה תינוק שהוא לא חכם ולא טיפש? תראה איך שילד קורא את זה, מה זה משנה אם הוא חכם או שהוא לא חכם. אז הוא כותב ככה, ולא חכים, כי אם הוא חכם, הוא מבין שזה לא יכול להיות שכתוב פה יהרג השם חלילה. שמחרף הוא לומר יהרג כלפי מעלה, והוא אומר ויהרוג. ומהסברה שלו לבד יגיד שכתוב פה ויהרוג השם כל בכור, הוא מבין לבד שזה לא הכוונה שחלילה יהרג. ולא טיפש, למה אי אפשר להביא ילד טיפש? שאם טיפש, אינו יודע לקרות עוד שלמה. אינו יודע לקרות אלא עוד שלמה. אז זה שהוא לא יודע לקרוא, זה עדיין לא אומר שבאמת האות הזאת היא נקראת אחרת, כי הוא למעשה לא יודע לקרות רק עם האות היא שלמה. אז לכן צריך להביא כזה ילד שהוא ככה באמצע, שהוא יכול להגיד בצורה ברורה, האם למעשה זה נראה לו פה שזה ו' או שזה נראה לו י'. ככה לפי תומו, ככה שואלים אותו, תגיד מה כתוב פה. אם אומר ויהרוג, סימן שבאמת כתוב, שרואים ברור עדיין שזה ו' האות הראשונה. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, כולנו יודעים שהוא עלה לקבל את התורה, מצאו להקדוש ברוך הוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא סיים לכתוב את כל התורה, שיושב וקושר כתרים כמו תגים לאותיות, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? מה הכוונה מי מעכב על ידך? אומר רש"י, מי מעכב על ידך, למה אתה צריך לכתוב, אחרי שכתבת אתה צריך להוסיף כתרים? זאת אומרת, מי מצפה ממך שתכתוב את הכתרים האלה? הוא למד את התורה, הוא לא למד שום סודות שיש בכתרים האלה, אז הוא לא הבין למה זה חסר. אמר, לא, קדוש ברוך הוא, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, רבי עקיבא, רבי עקיבא, התנא הקדוש, שהוא עתיד להיות בסוף כמה דורות, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ שאני עכשיו כותב פה בתגין האלה, טילין, טילין של הלכות, ערימות על ערימות של הלכות, הוא עתיד לדרוש על כל קוץ אחד שאני עכשיו פה כותב. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראהו לי, תראה לי את רבי עקיבא, אני רוצה לראות אותו. אמר לו, חזור לאחוריך, תלך אחוריך, שם תראה אותו. הלך וישב בשיעור של רבי עקיבא, משה רבנו, הלך והתיישב בשיעור של רבי עקיבא. איפה הושיבו אותו? במזרח? לא, הוא ישב בסוף. הושיבו, הלך וישב, לא הושיבו אותו, הלך לבד, וישב בסוף 8 שורות. זה ממש בסוף. ולא היה יודע הדבר מה הם אומרים. לא הבין. שרבנו, יושב בשיעור של רבי עקיבא ולא מבין. תשש כוחו. זה מה שעשה לו חלישות הדעת. כיוון שהגיע לדבר אחד, רבי עקיבא, ושאלו אותו, מה הטעם פה של הדבר הזה? אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? אמר להן, הלכה למשה מסיני. הלכה למשה? משה רבנו, כאילו זה משהו שנמסר על ידי, והוא לא יודע את הטעם, הוא רק מצטט משהו שאני הולך תכף למסור? אם ככה, נתיישבה דעתו, נתיישבה דעתו של משה אומר רש"י, הועיל ומשמו אומר, אף על פי שעדיין משה רבנו לא קיבלה. אבל למעשה הוא אומר את זה משמו, אז לכן התיישבה דעתו. טוב, חזר משה רבנו מהשיעור, ובא לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה, רבי עקיבא, מה אתה צריך אותי? אתה נותן תורה על ידי? תן את התורה על ידי רבי עקיבא. אמר לו שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הריתני תורתו. הרי נסחרו לעתיד לבוא. אמר לו, חזור לאחוריך. ואז הוא ראה מה הולך להיות שכרו של רבי עקיבא. חזר לאחוריו, ראה ששוקלין בשרו במקולין, ביתליז. שוקלין את בשרו של רבי עקיבא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אמר רבא, שבעה אותיות צריכים שלושה זיונים, הכוונה תגים, שלוש כאלה פסים שעושים על האות, כמו כתר. ואלו הן שעטנז גץ, האותיות שין, עין, תת, נון, גם נון סופי, זין, גימל, צדי סופי וגם צדי רגיל. אמר רבא אשי, חזינה לו לספרי דווקני, ספרים מדויקים, דבי רב, דחתרי לו לגגי דחת. בחת הם גם כן עושים כזה תג אחד, כזה פס גבוה בצד שמאל, בגג של האות הם עושים כזה מן פס גבוה עם נקודה למעלה כזאת. ככה ראיתי. כלומר, רגע, זה דבר אחד. דבר שני, ותלו לי לקרהי דהי. את הרגל של ה-A, הם עושים אותו תלוי, את הרגל השמאלית. כאילו משאירים כזה מין חלל בין הגג השמאלי של ה-A לבין הרגל. יש כזה מין חלל כמו שאנחנו מכירים באות A. מה הטעמים של שתי הדברים האלה? חתרי לאו לגג ידחת, זה שהם עושים כזה מין חוטר, כזה מין כמו אנטנה, כזה פס, מעל הגג של החטא, כדי ללמד אותנו שחי הוא ברומו של עולם, שבורא עולם חי ברומו של עולם. ותלו לי לקרי דהי, מה הסיבה שאת הרגל השמאלית של ההי עושים אותו תלוי ולא מדביקים אותו לגג? הסיבה היא, כדבא מיני רבי יהודה נשיאה מרבי ימי. מה השאלה? מהי דכתיב, ביטחו בהשם עדי עד, וכהשם צור עולמים. מה הפירוש של הפסוק הזה? אמר לי, כל התולה ביטחונו בהקדוש ברוך הוא, ביטחו בהשם עדי עד, מה שכרו? הרי הוא לא למחסה בעולם הזה ולעולם הבא. צור וחוזק עולמים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אמר לי, ענה הכי קקה שלי, הדיוק שלי היה הדיוק הזה. מה ישנה דכתיב ביה ולא כתיב יה? דענו, למה כתוב עם ב' לפני כן? צור עולמים. אז הוא ענה לו, כדי דרש רבי יהודה בר רבי הילאי. מה הדרשה? אלו שני עולמים, עולם הזה ועולם הבא, שברא הקדוש ברוך הוא. עולם אחד הוא ברא באות ה' ועולם אחד הוא ברא באות י'. רש"י פה כותב דבר קצת מעניין מספר יצירה. כותב, חילק את שמו הקדוש ברוך הוא, הרי גם י' וגם ה' זה משמותיו של הקדוש ברוך הוא, אותיות מהשם שלו. והטיף מכל אות ג' טיפין, טיפות. ומאותן טיפין נעשו מים ואש ואוויר. מים ואש ואוויר, והשיטה המקובצת מביא גרסה ואפר, זה ארבע יסודות. בכל אופן, וכל העולם כולו נעשה מזה, וכן כתוב בספר יצירה. טוב, ואיני יודע, אומר רבי יהודה, איני יודע אם העולם הבא נברא ביוד והעולם הזה נברא בהי, או להפך, אם העולם הזה נברא ביוד והעולם הבא נברא באותי. אבל מאיפה אני יודע כן את התשובה? כשהוא אומר, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברעם. אז מפה יש לי תשובה למה. אל תקראי בעיברעם אלא בהי, כמו בעיברעם, בהי ברעם. עם אות אי ברא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה, את השמיים ואת הארץ. ואומר, העולם הזה נברא באות הי, העולם הבא נברא באות יוד. מפני מה נברא העולם הזה בהי? למה העולם נברא באות הי? מפני שדומה לאכסדרה, הוא דומה לחצר כזאת עם מחיצות שפתוח מלמטה. שכל הרוצה לצאת ולצאת לתרבות רעה, הקדוש ברוך הוא מניח לו, יצא. ומה הייתה? מה? טליה קר אי. למה באמת אות אי, אז הרגל השמאלית שלו תלויה ולא מחוברת לגג? התשובה היא, די הדר בתשובה. אפילו אם אדם יצא לתרבות רעה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, אתה רוצה לחזור בתשובה, כל השערים פתוחים לפניך, ומקבלים אותך באהבה. היא הדר בתשובה, מאי לי לי. שואלת הגמרא, אבל רגע, למה באמת שלא יחזור מאותו פתח שהוא יצא ממנו? וליאי לי באח, שיצא מהפתח מלמטה. אומרת הגמרא, לא מסתה ימילת. מה הפירוש? אומר רש"י, הבא לתאר, זה לא כל כך פשוט. ביי סיוע. צריך שמישהו יתמוך בו. מפני יצר הרע. אילכך, לכן אבדילי סיוע פתח יתרה, נותנים לו עוד פתח. זאת אומרת, לרדת זה רק פתח אחד נותנים לו, אבל בשביל להיכנס פותחים לו שתי פתחים. פתח מיוחד לאחמים, VIP. טוב, אומרת הגמרא, כדי ריש לקיש, אמר ריש לקיש, מה ידכתיב, הפסוק אומר, אם לליצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. פרושו, אם האדם מתחבר עם ליצים, ליצנים, רוצה לעזוב את היהדות, אז הוא יליץ, הוא בעצמו יהפוך להיות לץ. אבל לענבים, אם האדם רוצה לעלות, ייתן חן, הקדוש ברוך הוא נותן להם סיוע, באמת, להתקדם במעלות התורה. בא לתאר, ולענבים, מסייעין אותו, ייתן חן. בא לתאמה, אם לליצים הוא מחפש, פותחין לו, הוא יליץ. גם כאן אנחנו רואים שבשביל להתאמה, רק פותחים לו את השער. אתה רוצה לצאת, יצא. אבל אם אתה רוצה להתקרב, מסייעין אותו, עוזרים לו, לא רק שפותחים לו את השער. ומה הייתה מה? איתלי תאגה. למה באמת יש לאות ה' כזה מין תג, כזה מין פס למעלה? אמר הקדוש ברוך הוא, אם חוזר בו בתשובה, מלך אני אעשה ממנו, אני קושר לו כתר, כתר מיוחד. מפני מה נברא העולם הזה, העולם הבא, ביוד? מפני שצדיקים שבו מועטים. צדיקים שבו מועטים. זאת אומרת, זה שיש הרבה אנשים שהם צדיקים, זה שיש קצת אנשים שהם צדיקים, זה לא אומר שהמיעוט הזה, זה סך הכל מיעוט, נכון? באמת, האות יוד שנברא בו העולם הבא, זה אומר שיש רק מיעוט שבאים לעולם הבא. אז שווה להיות מהמיעוט הזה. מפני מה כפוף ראשו? למה באמת הראש של היוד הוא כפוף? מפני שצדיקים שבו, שבעולם הבא, כפוף ראשיהם. הראש שלהם כפוף. מפני שאינן דומים זה לזה. מה פירוש? אומר רש"י, כבודו של זה גדול משל זה. מי שעשה יותר מצוות, כבודו גדול יותר. משום מה אחי ראשיהם כפופים, זה מתבייש מחברו. תכופף. כי מתבייש מחברו, שזכה לחופה יותר מפוארת ממנו. עד כאן השיעור על דף חפטט.